בוקר טוב לשרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג.
בוקר טוב.
שבוע מהיום אתם בגלזגו, יום שני. אתמול קיבלתם החלטת ממשלה תחת הכותרת 100 צעדים של הממשלה למשבר האקלים. הטענה המרכזית שמושמעת כנגד אוסף ההחלטות שקיבלתם אתמול, שבעצם אין בזה משום שינוי דרמטי במדיניות הממשלה, כי זה אוסף צעדים שחלקם כבר הוצג בעבר, וזו לא חקיקה. זו רק החלטת ממשלה. אז מה התונה על הביקורת הזאת שכבר נשמעה אתמול מצד מרבית הארגונים הירוקים?
אוקיי, אז נתחיל אחד-אחד. קודם כל, אקדים ואומר שאכן אני באופן אישי והממשלה מחויבת לחקיקת חוק אקלים. זה מופיע בקווי היסוד של הממשלה. החוק הזה כבר מנוסח, התזכיר שלו הופץ, התחלנו לקבל עליו הערות, והחלטנו שלא לקדם אותו בשלב הזה לפני גלזגו, למרות שאני אגיד לך בכנות שאני מאוד מאוד רציתי להביא אותו לפני גלזגו, חשבתי שזה נכון שהממשלה תתחיל לקדם אותו, כמובן לא
עד סוף. אז למה לא בעצם?
מכיוון שבשלב הזה אני התרשמתי שהעת לא בשלה להעביר אותו כמו שעם כל הצעדים
במילים אחרות, משרד האנרגיה מתנגד?
אני לא רוצה את שמי, אנחנו צריכים להגיע להסכמה ממשלתית רחבה, ככה עשינו עד היום, ככה עשינו גם בהחלטות הממשלה שהובאו אתמול, וגם בהחלטת הממשלה שקבעה את היעדים שקיבלנו ביולי. המשבר האקלים מצריך התגייסות רחבה, גם ממשלתית וגם כלל סקטוריאלית, ואנחנו נחושים בממשלה הזו לעשות את זה ביחד, תוך כדי הידברות, ולכל משרד יש כמובן את את הדברים שלו, וזה בסדר גמור.
לא, אבל זה נראה פעם אחר פעם, ואנחנו כבר 4 חודשים מאז תחילת עבודת הממשלה הזאת, אם לא יותר, שמשרד האנרגיה ממשיך לדבוק בדיסקט הישן, ולא הבין שצריך לשנות את המחשבה ביחס למשבר האקלים.
אז אני לא מסכימה עם האמירה הזו, נשמח שגם תראייני את השרה ואת אנשים ממשרד האנרגיה.
ואף ביקשנו אותה לקראת ועידת גלזגו, ואני מאוד אשמח אם היא תבוא.
אז אני כן יכולה להעיד שבהחלט יש שינוי שהשרה קרין אלהרר מביאה למשרד האנרגיה. כמובן היא נמצאת במקום אחר משלי, גם אחראית לביטחון האנרגטי של מדינת ישראל, גם ראש הממשלה ציין את זה אתמול בממשלה וזה לגיטימי, ובתוך כל סבך, לא אגיד אינטרסים, סבך הדברים החשובים האלה שכל משרד אמון עליהם צריך לנווט את ספינת האקלים, אבל בהחלט אני חושבת ומחויבת, והממשלה מחויבת לחוקק חוק אקלים משמעותי. ואנחנו נעשה את זה, שוב, זה מופיע בקווי של הממשלה, וכולם מחויבים לזה.
מתי?
אני מקווה שזה יהיה בקרוב מאוד, אני מקווה שהשהייה גם שלנו בגלזגו ושל ראש הממשלה ימנף וככה ישקיע יותר באמת את ההבנה גם איפה אנחנו נמצאים יחסית לעולם. אני יכולה להגיד לך שהשרה קרין אלהרר ואני היינו בכינוס של ה-OECD לפני איזה שבועיים, את ה-OECD זה פורום כלכלי, זה לא פורום סביבתי. היו שם שרי אוצר ושרי חוץ מכל מדינות ה-OECD, כן, ולשמוע אבל שם את הנאומים ואת הרוח ששורה, זה פשוט להבין איפה העולם נמצא ואיפה ישראל
פעדיות. ואנחנו לא שם, כי שר האוצר אז, של אז מדינת ישראל ומשרד האנרגיה, את אומרת שהשרה לא, אבל המציאות היא שגם שר האוצר וגם משרד האנרגיה מתנגדים עכשיו לחקיקת
רגע,
חוק אקלים.
בואי נגיד ככה.
וגם מתנגדים להכרזה על מצב חירום אקלימי, שזה גם מהלך שאת יוזמת.
אז קודם כל לגבי החוק, אני אמרתי, יש לנו מחויבות ואנחנו נקדם אותו. לגבי ההחלטות שהתקבלו אתמול, כן מדובר בהחלטות שהן דרמטיות. ההחלטה על התייעלות אנרגטית, ההחלטה על מעבר לתחבורה חשמלית, לחשמול התחבורה והיפוך הפירמידה של מעבר לתחבורה ציבורית על חשבון הרכב הפרטי, אגב, החלטה שמגובה גם בתקציב וגם בלוח זמנים, בניגוד למה שאמר בפתיח.
מתי זה אמור לקרות?
הזו,
מה לוח הזמנים?
החל משנת 2025, כל רכב חדש שנרכש לתחבורה הציבורית יהיה חשמלי, והחל מ-2030 כל רכב פרטי חדש.
כלומר, את מדברת על טווח של בין 3 לכמעט 9 שנים, בעוד שבשאר העולם נמצאים היום במצב הרבה הרבה יותר מתקדם בהכנסה של רכבים חשמליים.
שאר העולם התחיל לפנינו, רגע, בואי, שאר העולם התחיל לפנינו.
אבל זה בדיוק העניין.
אבל בהחלט גם לעולם לוקח זמן להטמיע את הצעדים האלה. אנחנו רואים את זה בכל העולם, מנהיגים גדולים ונחושים מאיתנו נתקלים במכשולים כשהם רוצים לקדם את הצעדים האלה, אבל הם מקדמים אותם בנחישות, וזה מה שגם אנחנו צריכים לעשות. להניח את התוכנית, להניח את התקציב, להניח את לוחות
מעבר
הזמנים.
מעבר לעניין של, של הרכבים החשמליים, אוקיי?
לא, אז אני אומרת, זה דוגמה. מה, גם
כי אני מחזיקה רגע את ההודעה מאתמול שפרסמה הממשלה. יוקם צוות משימה להצעת טכנולוגיית אקלים. למה עוד צוות? בתום שנה לעבודתו, הצוות יפרסם לציבור את תוצאות עבודתו. יש לנו, את השנה הזאת?
אני חושבת שאת מחזיקה הודעה אחת מתוך לא מעט הודעות שיצאו אתמול.
הממשלה אישרה היום, 24 באוקטובר 2021, את תוכנית ראש הממשלה.
אז שנייה, רגע, רק לשים את הדברים בקונטקסט. הממשלה אישרה היום 4 החלטות ממשלה, והממשלה שמעה אתמול הצגה ממני, שזו תוכנית 100 הצעדים שציינת. 100 הצעדים האלה כוללים ביניהם גם את החלטות הממשלה האלה, שהתקבלו אתמול כהחלטות. הם כוללים את החוק שהוא עוד עתידי, הם כוללים את הסקירה של ראש המל"ל שדיבר אתמול בישיבת הממשלה והודיע על דברים שכבר התבצעו. הם כוללים צעדים נוספים שכבר הוחלט עליהם, בין אם יחד עם משרד החינוך שאנחנו עובדים בפעם הראשונה על הכנסת נושא האקלים בכל דרגי החינוך, פורמלי, בלתי פורמלי, ובאוניברסיטאות, כוללים הערכות לשינוי אקלים בתחומי השריפות.
וכל הדברים האלה לא מעוגנים בחקיקה? מדובר בהחלטת ממשלה, ואת יודעת טוב כמוני, שהחלטות ממשלה אפשר לא לבצע. חלק מהצעדים שאת מפרטת כאן כבר הועלו בעבר, כבר הוצגו בעבר.
בהיסטוריה של ישראל, קודם כל, הרבה מהצעדים האלה הם חדשים לגמרי, ולא הוצגו בעבר. גם אלה שהוצגו בעבר, אנחנו בהחלט הצגנו אותם כתוכנית כוללת, בדיוק על מנת שכל גורם בממשלה, וההחלטות שהתקבלו אתמול, והתוכנית שהוצגה אתמול, משותפת ל-14 משרדי ממשלה, שעובדים במשך 3 שנים, גם על תוכנית הפחתת הפליטות של ישראל, וגם על תוכנית ההיערכות של ישראל. שתי התוכניות האלה מובלות על ידי המשרד להגנת הסביבה, מנהלת ההיערכות לשינויי אקלים, והיא עובדת על הדברים כך שהם גם מגובים, גם דברים שכבר הוצהרו עליהם או הוחלט עליהם, הם מגובים בעבודה מקצועית, בידע, ועכשיו גם בתקציבים ובהחלטות ממשלה. נכון שלא כל החלטת ממשלה מקוימת, דרך אגב, גם לא חוק, גם לא כל חוק מקוים במדינת ישראל.
אבל יותר קשה להפר חוקים מאשר החלטות ממשלה.
אין ספק, התחלתי עם זה מהדבר הראשון. אנחנו מחויבים לחקיקה, זה מופיע בקווי היסוד של הממשלה. אני דאגתי שזה יהיה בקווי היסוד של הממשלה, בסדר? זה בסעיף שמרת הכניסה בהסכמים הקואליציוניים לקווי היסוד של הממשלה, ולכן אנחנו מחויבים לזה ואנחנו נעשה את זה. וגם נעשה את זה, יותר מזה שנעשה את זה, אנחנו גם נעשה את זה בצורה משמעותית, עם צעדים שהם, עם חקיקה שהיא משמעותית, שהיא מגדירה יעדים משמעותיים.
ואחרי כל זאת, ישראל מגיעה לגלאזגו עם הצהרה, כן, של 100 צעדים, אבל עם מעט מאוד מעשים. אני מצטטת את לי ירון, כתבת הארץ לענייני אקלים. ישראל נכשלה עד כה בהיערכות למשבר ובטיפול בו. לראיה, את היעדים למאבק האקלים במסגרת הסכם פריז, שעליה חתומה הסכם פריז 2015, נזכיר למאזינים שלנו, בהסכם פריז חתם מי שחתם, עכשיו בגלאזגו בודקים, את היעדים למאבק האקלים במסגרת הסכם פריז, שעליו היא חתמה, הגישה באיחור משמעותי, וגם הם נחשבים נמוכים בהשוואה למדינות מתקדמות מבחינה סביבתית. שליחת ועידת האקלים של האום למזרח התיכון אמרה שהיא מצפה מישראל להעלות את יעדי האקלים ולהתחייב לאפס פליטות עד 2050. זה לא יקרה, נכון? אין שום סיכוי שישראל תגיע לאפס פליטות עד 2050.
לא, זה יקרה, זה בהחלט יקרה.
יש תוכנית להגיע לאפס פליטות עד 2050?
אוקיי, אז קודם כל אני אגיד שאני באמת אצטרף לדברים שלך ואגיד שבאמת ממשלות ישראל עד כה לא עשו הרבה, אם בכלל. אני ממש אומרת את זה בצורה ברורה. הממשלה הזו בארבעת חודשיה, קודם כל, אחד הצעדים הראשונים בחודש יולי, כשהממשלה הייתה בת פחות מחודש, היא קיבלה החלטה שנכנסה לספר ההחלטות, לאוסף ההחלטות שהמדינות שלחו לקראת גלאזגו, שמצהירה על היעדים שלה. שם אנחנו הצהרנו על 85% הפחתה בפלטות עד 2050. מכיוון שכל העולם מדבר על נט זירו, ואפס פלטות גלובליות, זה היעד שיעמוד במוקד ועידת האקלים. מדינות, לא רק שמדינות מצפות את זה מאיתנו, אנחנו מצפים את זה מעצמנו, אזרחי המדינה מצפים את זה מעצמנו, ואני חושבת שבהחלט ישראל צריכה ויכולה לעדכן את היעד שלה לאפס פלטות.
ויכולה מבחינה
ולעמוד בזה.
יכולה מבחינה מעשית בהתחשב בזה שעשינו מעט מאוד עד עכשיו?
היא יכולה.
את יודעת כמה מעט עשינו. הרגע אמרת.
חד משמעית, עשינו מעט, אבל מעכשיו אנחנו נעשה הרבה ונעשה מהר. כי משבר האקלים הוא גם חמור והוא גם דחוף. וזה מה שעומד על הפרק עבור כל מדינות העולם, וזה מה שיודעת גם ממשלת ישראל. אני חייבת לומר, להגיד משהו, יודעת, לפעמים מישיבות הממשלה יוצאים דברים ככה, רכילות וכל מיני ציטוטים ובדיחות ודברים כאלה. ראש הממשלה אמר אתמול דבר מאוד מאוד חשוב. הוא אמר, בישראל משבר האקלים הוא לא נושא פוליטי, הוא לא נושא של שמאל וימין, אלא כלל הממשלה מאוחדת סביב ההבנה בחשיבות ובדחיפות המשבר.
ולמרות כל
ולכן
זאת...
ולכן אנחנו בהחלט נבצע צעדים משמעותיים, כולל חקיקה, ישראל... כולל העלאת היעדים.
אוקיי. ישראל לא הציבה עד עכשיו, כן, יעד לאיפוס פליטת גזי חממה עד 2050. ישראל לא עשתה את זה. מתי מדינת ישראל תעשה את זה? מתי היא תאגן את זה בחקיקה?
היא עד כה הציבה יעד של 85% ולא הגנה בחקיקה, כמו שאמרתי בהתחלה.
וגם עשתה מעט מאוד כדי להגיע אפילו לזה.
אין ספק, ועכשיו אני חוזרת ואומרת גם בפעם השלישית שאנחנו נחוקק את החוק, בהחלט, אנחנו מחויבים לזה, ואני גם אומרת שאנחנו צריכים להעלות את היעד לאפס, כן, להעלות או להוריד, לא יודעת איך זה נקרא, אפס, האם מעלים או מורידים לאפס. אנחנו צריכים בהחלט לעדכן את יעד הפלטות שלנו לאפס עד 2050, ואני חושבת שזה אפשרי, יש לנו את העבודה המקצועית שמראה שזה אפשרי.
את יכולה לתת טווח זמן שבו החקיקה הזאת תיכנס לתוקף, תעלה?
לא, אני עדיין לא יכולה לתת את זה בשלב הזה.
את מבינה למה זה נשמע רק מועצרות לקראת גלזגו ולא הדבר האמיתי?
לא, אני ממש לא מבינה, בגלל שמי שמסתכל על ההחלטות שקיבלנו אתמול, שמתוקצבות במיליארדים, ויש להם לוחות זמנים, שוב, בניגוד למה שנטען, יש להם לוחות זמנים בדיוק לביצוע, ומה שיוצא דופן בהחלטה שקיבלנו אתמול, זה שכלל משרדי הממשלה מגובשים סביב התוכניות האלה, זה מובל כאמור על ידי באמת, רוב הממשלה, משרד האנרגיה מגויס, משרד התחבורה מגויס, משרד ראש הממשלה מוביל את התהליך, את מה שציינת בנושא החדשנות, זה דבר שראש הממשלה...
חבל שמשרד האוצר קצת פחות, לא?
אז...
ואולי גם משרד האנרגיה, לפחות לפי חלק ממה שאנחנו שומעים.
גם משרד האוצר הוא חלק מהממשלה, ואני בהחלט חושבת שהמשבר הזה מציב בפנינו שינויים. כל כלכלות העולם משתנות כדי להתאים את עצמן לעולם החדש. וזה נושא, תראית מה, עוד לפני שהוא סביבתי אפילו, ואני אומרת את זה כשרה להגנת הסביבה, הוא כלכלי. מכיוון שכלכלה שלא תתאים את עצמה לעולם החדש, היא תישאר מאחור והיא לא תהיה תחרותית. ואת זה, כל מי שנמצא בכל פורום כלכלי עולמי, מה-OECD ודרך האום ועד סוכנות האנרגיה הבינלאומית ועד בנקים וחברות השקעות, מבין את זה.
Okay.
ולכן, בדיוק כמו שמשבר הקורונה הציב בפנינו גם עולם כלכלי חדש, משבר האקלים מעצב את הכלכלות ככה שהן ניגשות לעולם חדש וצריכות להשתנות כדי להתאים את עצמן, וגם ישראל צריכה לעשות את זה ותעשה את זה.
מעבר לעניינים של האקלים, בסוף המשרד נקרא המשרד להגנת הסביבה, יש דברים שהם הרבה יותר מיידיים, כן, לא נוגעים ל-2050, ושנוגעים לאיכות החיים שלנו כאן ועכשיו. ועדת המנכ״לים קבעה שאפשר לפנות את בזן, את בתי הזיקוק עד סוף העשור, אבל חייבים להתחיל לפעול כבר עכשיו. הממשלה הבטיחה, לדעתי זה אפילו נמצא בהסכמים הקואליציוניים, נכון שלכם?
נכון.
אבל עד עכשיו אין לזה שום זכר, לא בתקציב, לא בהחלטות ממשלה. זה משהו שהייתם יכולים להתחיל להזיז כבר לפני חודשים, וזה לא נעשה, למה?
נכון, אז באמת אני פניתי לראש הממשלה בדרישה או בבקשה שאנחנו נקים את אותה מנהלת, קודם כל נאשר בהחלטת ממשלה את המסקנות של צוות ועדת המנכ״לים, שכבר הגישה את המסקנות שלה, כמו שציינת, ושאנחנו נתקצב את המנהלת שתתחיל לתכנן את האירוע הזה, מדובר באירוע מאוד מאוד גדול, שיצטרך להיות בשלביות, ואת צודקת ש... או את צודקת שזה אירוע חשוב ומשמעותי, אני כן רוצה לומר שהוא לא מנותק, אני יודעת שיש עכשיו איזשהו שיח כזה שאומר, זה אקלים, זה עתידי, זה למעלה, זה באטמוספירה, זה גלובלי, ובניגוד לזה יש לנו את הסוגיות הסביבתיות הבוערות. נושא זיהום האוויר הוא בדיוק מראה, ובמיוחד במפרץ חיפה, ובמיוחד זיהום אוויר שנובע מתזקיקי דלק, שזה בדיוק מה שאנחנו מנסים.
חד משמעית, ולכן עולה השאלה...
להוציא מתימות ולעבור לאנרגיות מתחדשות, ולכן הדברים האלה קשורים אחד לשני.
ולכן עולה השאלה, למה זה לא קורה כבר?
גם המאבק... אז זה, כמו שאמרת בעצמך, אמרת משהו מיידי ואז אמרת עד 2030. כלומר, הדברים האלה זה תהליכים שמובלים גם 2030 כדי לפנות את בתי הזיקוק ממפרץ חיפה תוך עשור, ונקווה שפחות מזה, גם היו דעות שחשבו שאפשר תוך פחות מזה, אז זה אירוע מרוכב שצריך ניהול ושצריך תקצוב.
תוך כמה זמן
לכן
לך?
צריך להקים מנהלת קודם כל שתעשה את זה. אני חושבת שממשלת ישראל בהחלט בשלה ויכולה ומוכנה להגיש את החלטת ממשלה שתאמץ את מסקנות דוח ועדת המנכ״לים, תקים את המנהלת ותתחיל לעבוד, על השלביות של הביצוע, על התקצוב. יש פה באמת הרבה מאוד עבודה מורכבת שמשתלבת גם עם העבודה שלנו להוציא את התעשייה הפטרוכימית, להוציא את הזקיקי הדלקים ולעבור גם לאנרגיות מתחדשות ולעולם שלא משתמש בדלקים הפוסיליים האלה.
ואיך זה מסתדר ביד אחת עם זה שמשרד האנרגיה רוצה להוציא עוד גז ולהפוך את ישראל ליצואנית גז?
אז קודם כל זה צריך לשאול את משרד האנרגיה. אני כן יכולה לומר לך שהעמדה שלנו, משרד הגנת הסביבה, שאנחנו הגשנו לדוח ועדת אדירי 2, שלזה את מכוונת, העמדה שלנו גורסת שלא צריך לחפש ולא צריך לקדוח ולחפש קידוחים לא של נפט וגם לא של גז.
ומה תהיה עמדת הממשלה?
בוודאי, אז אנחנו, אנחנו כמובן לא נחריש את העמדה הזו, וגם אני בתור השרה לא אשמור אותה לעצמי, אלא אציג אותה גם בממשלה, הצגנו אותה גם באופן גם כתוב וגם בעל פה, במיוחד שבאמת כמו שציין זה מיועד לגז, כך שהפלטות מהקידוחים האלה, זה שהם ייפלטו במקום אחר, או זה שהם כביכול יסיימו את הגז הזה, יסיים את דרכו במקום אחר, לא משנה את
העובדה הזו. מישהו אחר יזהם איתו את העולם.
בדיוק, אז לכן אנחנו חושבים שנכון לעכשיו, לתקופת המעבר, עד שאנחנו נשלים את אותו מעבר לאנרגיות מתחדשות לישראל, שמספיק גז כולל לייצוא, שהיא מייצאת לשכנות, שזה דבר חשוב, גם ליציבות האזורית, גם לכלכלה.
ואת אומרת ולא צריך לחפש יותר.
אבל העמדה שלנו שלא צריך לא חיפושים ולא קידוחים חדשים.
120 מדענים גויסו על ידי משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה כדי לכתוב את התוכנית הלאומית לבריאות וסביבה. זה תוכנית שהוגשה בשנת 2018 ונעלמה. את יודעת מה קרה איתה?
האמת שלא, אני אעצר אותה.
את מכירה אותה? שמעת עליה?
שמעתי עליה, כן.
ולא לא קראת אותה עד עכשיו?
טרם קראתי אותה.
מה, את לא מצליחה למצוא את המחבר? את החוברת?
לא, אני פשוט, אני...
לא, אולי מישהו שיחמין אותה מפנה.
לא, אני אגיד, אני לא מזמן אישרתי, ראיתי, עברתי ככה על היומן, את יודעת, פרסומי היומן שלנו, של השרים, מהיום שנכנסתי לעבודה עד היום, וזה, כאילו, את יודעת, אין שם שעה ואין שם דקה פנויה, אבל כן, בהחלט, אני חושבת שהקשר בין בריאות לסביבה, הוא עלה בהקשר של שדה בריר באופן מאוד חזק, הוא עולה בהקשר של זיהום אוויר, ותמותה מוקדמת מזיהום אוויר. באופן כללי, סוגיות סביבה קשורות קשר עדוק לסוגיות בריאות ובריאות הציבור.
בישראל מעריכים שמתים בין 2,000-2,500 בני אדם מדי שנה מזיהום אוויר.
מזיהום אוויר, נכון.
זה מספר עצום.
חד משמעית, זה מספר עצום מאוד, ויש עוד סוגיות שקשורות לבריאות הציבור, שקשורות גם לזיהום, גם לזיהום נחלים, גם לזיהום קרקע, גם למשבר האקלים, למזיקים.
מה הולך לקרות עם זה? האם אתם תהיו החסם מפני קריאה אפשרית שהתושבים גם בערד וגם בפזורה הבדואית נאבקים בה?
אני חושבת שגם כאן מדובר בסוגיה קצת יותר אסטרטגית שאנחנו צריכים להסתכל עליה, את יודעת, בסוף יש את התוכנית הקונקרטית, אבל יש גם את השאלה מהו עתיד התעשייה הזו של קריאת פוספטים, שגם הם, דרך אגב, אפרופו שיחתנו קודם על ייצוא הגז, מיועדים לייצוא. הם לא מיועדים לצורכי המשק הישראלי. וכשאנחנו אחרי כמעט שנתיים של וירוס נשימתי, וכאשר הזיהום האבק מהקריאה הזו מסכנת את בריאותם של תושבי אזורים נרחבים בנגב, לא רק ערד, אלא גם תושבי היישובים הבדואים באזור, שהם סמוכים אפילו יותר לאזור הקריאה. אני חושבת שמדינת ישראל צריכה לקיים דיון אסטרטגי בעתיד קריאת הפוספטים, ובכלל קריאת משאבי הטבע במדינה. זה, אגב, אפרופו משבר האקלים, שמירה על משאבי הטבע, על השטחים הפתוחים, על המגוון הביולוגי, הוא חלק לא פחות חשוב מהתמודדות עם משבר האקלים ולתת לטבע לספק לנו את שירותי המערכת שהוא עושה כל כך טוב. ולכן אני חושבת שאנחנו צריכים לקיים את השיחה הזו יחד עם משרד האוצר, התחלנו כבר לגלגל אותה, יחד עם משרד האנרגיה, ולשאול את עצמנו האם אנחנו יכולים לספק לתושבי הנגב תעסוקה בריאה ונקייה, כי בסוף הפוספטים האלה לא משמשים לצורכי המשק הישראלי, כן. הם רק איזשהו ענף כלכלי, ותעסוקתי.
בעצם את אומרת לסגור את הענף הזה.
אני אומרת
ישראל
לעבור,
צריכה להתחיל לוותר על זה.
אני אומרת, כן, לעבור מתעשייה מזהמת ולא בריאה, לתעשייה בריאה ירוקה ומכבדת. Okay. וכאן זה גם עומד על הקשר החברתי והסביבתי והכלכלי.
שאלה נוספת.
והדברים האלה לא מנותקים.
לגבי צינור קצה, היית בביקור באמירויות, ניצלת את ההזדמנות כדי לדבר עם מקבילתך שם על ביטול הפרויקט המסוכן הזה, או שזה הולך לקרות, וזה קורה. הם כבר מעבירים שם את מה שהם רוצים. אמנם לא באותם ממדים, אבל זה כבר עובד.
לא, לא. קודם כל, יש בצינור קצא, יש בו שינוע נפט ברמה מסוימת, מאוד מאוד מצומצמת. ההסכם הזה מבקש להגדיל את שינוע הנפט בסדרי גודל, כלומר לא פי ב-50% או פי 2, אלא פי 20 ואולי יותר, דבר שמציב סיכון סביבתי מאוד מאוד משמעותי למפרץ אילת, לשונית האלמוגים, שהיא שונית ייחודית ברמה עולמית, מבחינת גם עמידות לכמות הימים.
האם יש סיכוי שההסכם הזה יבוטל?
אני חושבת...
הפרויקט הזה יבוטל.
אני חושבת שזה דיון ממשלתי שמתנהל כרגע בתוך הממשלה, כאשר כמו שאני מבינה את זה, יש יותר ויותר גורמים ששותפים לעמדה שלנו, שההסכם הזה מסוכן, והוא מוסיף תוספת סיכון שהיא בלתי נסבלת למפרץ אילת. אני שמחתי לשמוע על בכירים באמירויות שאמרו גם לי, וראיתי שזה גם מתפרסם בעיתון, שבניגוד לחששות אולי שהיו לחלק מהגורמים, לביטול ההסכם הזה לא תהיינה השלכות מדיניות, ולא תהיינה השלכות על היחסים בין המדינות. אני כן יכולה להגיד לך שעם המקבילה שלי באמירויות, שוחחתי על שלל נושאים שקשורים לפיתוח אנרגיות מתחדשות, לפיתוח התמודדות משותפת מפני משבר האקלים, באקלים שמשותף לנו כאן במזרח התיכון, באזורים מדבריים, חקלאות, שמירה על המגוון הביולוגי ודברים מן הסוג הזה, ולא בעסקאות נט.
הגענו בלית ברירה לחלקו האחרון של הרעיון ולפוליטיקה. אין ברירה. דיברנו 20 דקות על משבר האקלים, ואני מאוד שמחה על כך, אבל פוליטיקה. שר השיכון זאב אלקין הודיע אתמול על שיווק של 1,300 יחידות דיור ביהודה ושומרון. אם זה קורה, אתם פורשים מהממשלה, תפרקו אותה.
אנחנו לא רוצים לפרוש מהממשלה ולא רוצים לפרק את הממשלה. אנחנו כן רוצים שכלל השותפים וכלל השותפות שלנו, כלל המפלגות וכלל השרות והשרים, יעמדו בהנחות העבודה הבסיסיות שבבסיס הממשלה הזו, והן שאנחנו שומרים בתחום הזה, בתחום המדיני, בתחום היחסים עם הפלסטיני ועם השטחים, שומרים על איזשהו סטטוס קוו. אנחנו לא מבטאים צעדים חד צדדיים. אנחנו רואים בכמה צעדים בתקופה האחרונה בהחלט הפרה של ההסכמות האלה.
זה אחד מהם?
כן, בהחלט.
מה עוד?
זה אחד מהם, הבנייה בהתנחלויות, הנושא באמת התמוע והנמהר בנושא ההכרזה על ארגוני זכויות האדם הפלסטיני, לפחות חלק מהארגונים שהוכרזו כארגוני טרור, אביתר, כמה יש שורה של נושאים שקשורים לתחומי היחסים הפלסטיניים, השטחים והתחום המדיני, שאנחנו...
וזה עילה לפירוק הממשלה?
אז שוב אני אומרת, אני לא רוצה, אנחנו פשוט, מה שאנחנו מבקשים, ואפילו אני אגיד דורשים, זה שההסכמות האלה שתיארתי כרגע של הסטטוס קוו יקוימו. ואז לא צריך לפרק שום ממשלה, אין סיבה, אנחנו לא רוצים לפרק את הממשלה הזאת.
אני שומעת ידיעה, אני חושבת, של מיכל שמש כתבנו, שראשי מרץ ועבודה, שזה השרה מיכאלי והשר אורוויץ, מבקשים מבנט לא להיות מופתעים. הם לא דורשים ממנו, כן? לא לבצע את הצעדים האלה, הם מבקשים לא להיות מופתעים. מה זה אומר? שלא אכפת לכם שעושים דברים שמנוגדים לתפיסת העולם שלכם? העיקר שיעדכנו אתכם מראש?
לא, מה שזה אומר זה שאם יעדכנו אותנו מראש, אנחנו נוכל להגיע להסכמות לפני שזה מתפרסם, ואז צריך כביכול, את יודעת, כאילו לקחת צעד אחורה מדברים שעשו שרים או משהו כזה. מה שאנחנו מבקשים זה לא רק ידיעה לקבל איזה ממו והנה ידעתם ושלום, אלא אנחנו מבקשים לשוחח על הדברים שלא מוסכמים, ואם הם מנוגדים להסכמות שבבסיס הקואליציה, אז לא לעשות אותם.
וזה חל גם על התמיכה שלכם ושל רם בחוק שיכיר בטבח בכפר קאסם?
תראי, הנושא
זה נכון, מרץ ורם אכן התמכו בחוק שיכיר בטבח בכפר קאסם?
תראי, הנושא הזה מועלה על ידינו, וגם יש לנו שר בממשלה, חברי סאווי פרד, שהוא תושב כפר קאסם, ובאמת מוביל את הנושא הזה. אנחנו באמת מבקרים שם בימי הזיכרון, אגב אני רוצה לציין בהקשר הזה גם את הנשיא ריבלין שביקר לדעתי בפעם הראשונה כנשיא, ואני יודעת שגם הנשיא הרצוג אמור לבקר שם בזמן הקרוב.
וזה מוגן בהסכמות על לא להפתיע אחד את השני בתוך הקואליציה, או שפה אתם מפתיעים את הצד הימני?
לא, אז לכן אני אומרת, אני חושבת שאנחנו צריכים לקיים איזו שיחה, ושיחה כזאת בתוך הממשלה ובתוך הקואליציה כבר מתקיימת, על מה ממשלת ישראל ושרי ישראל ומדינת ישראל יכולים וצריכים לעשות כדי להכיר באופן רשמי בטבח, שאת יודעת, הטבח הזה הוא באמת, הוא נכנס לספרי ההיסטוריה של ישראל, עליו כתב אלתרמן פקודה בלתי חוקית בעליל, והביטוי הזה נכנס אפילו לתורת הלימוד של צהל. מדובר בפצע כואב עבור אזרחי המדינה, ושמדינת ישראל יכולה וצריכה, לא ייפגע שום דבר מכבודה, להפך. זה חלק מההיסטוריה שלנו.
כלומר, אתם מתכוונים לקדם את החקיקה הזאת.
אז אני אומרת, אני חושבת שמדינת ישראל צריכה לעשות את לעשות את המעשה הזה של הכרה ב... זה הכרה סמלית.
ואם בנט בא ואומר לך, אם את עושה את זה, את מסכנת את הממשלה?
אבל את יודעת, ההגעה כל כך מהר לסיכון הממשלה ולפירוק הממשלה, אנחנו באמת לא שם. אני באמת חושבת שככל שאנחנו נקיים את השיחה הזו בצורה גם פתוחה וגם כנה וגם אמיתית, אז אנחנו נגיע להסכמות בדברים, בטח בדברים שהם לא, את יודעת, יש דברים שהם באמת במחלוקת פוליטית בין שמאל וימין, ועליהם הסכמנו לא להסכים, בסדר? אבל יש דברים שבניהול שיחה כנה, תחיל למשל תוכנית שאושרה אתמול, שתי תוכניות דרמטיות חוץ מתוכנית האקלים. תוכנית למאבק השיעה
לא נספיק לדבר עליה לצערי.
ותוכנית החומש.
לצערי, כן, כן, לא, אגב, אנחנו נדבר עליה בשעה הבאה, עם אחד האנשים שהיו שותפים לעניין.
אבל אני רוצה... גם זה יש אנשים שמנסים להגיד, אם נותנים לערבים זה לא טוב, אבל זה לא המצב.
שאלה אחרונה, התקציב יעבור?
כן.
אין לך ספק בזה?
אני מעריכה מאוד שכן.
אוקיי. שרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה רבה.